עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה לכל המעשה, שאלות ותשובות בלחם לכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחר המאזינים 03-500-93-93, 03-500-93-93, אין חילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס למזרד השם ולונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה למראש ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. סיימנו בסייעתא דשמיא את סימן שין ט' בסימן השני שאוחז בלכות מוקצה, ועכשיו אנחנו מתחילים בעזרת השם את סימן שין י'. ישנם כמה דברים שנחלקו בהם רבי יהודה ורבי שמעון, האם הם נקראים מוקצה בשבת או לא נקראים מוקצה בשבת. רוב הדברים אנחנו פוסקים בהלכות שבת כדעת רבי שמעון שזה לא מוקצה, וביום טוב מחמירים יותר ואין כאן מקום להאריך. אחד מהדברים זה מוקצה וחמת מיאוס. מוקצה וחמת, מי שרוצה לראות את כל הדברים בצורה מסודרת יסתכל בספרנו החדש בסימן שיניות בהקדמה, הבאנו שם חמישה דברים, בעירה עוד דבר אחד, שישה דברים שנחלקו בהם ואיך פוסקים בכל דבר ודבר. מוקצה בחמת מיאוס בבואר בשולחן ערוך בסימן שין יו צ' א', שמותר לטלטל אותו בשבת, כדעת רבי שמעון. ביום טוב לבני ספרד אסור לטלטל אותו, כמו מוקצה בחמת גופו, כדעת רבי יהודה. כמובן בשולחן ערוך בסימן תו צדקי סיף ד', ולבני אשכנז גם ביום טוב מותר. אבל ביום שבת, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז מותר, כי פוסקים כדעת רבי שמעון. מה זה מוקצה בחמת מיאוס? ההגדרה של מוקצה בחמת מיאוס זה דבר שיש עליו תורת כלי, אבל הוא מאוס בעיני בני אדם. הוא לא מאוס כמו גרף של ראי שהוא לא ראוי לשימוש אחר ולכן אין עליו שם של כלי, אלא הוא עדיין ראוי לשימושים אחרים ולכן יש עליו שם של כלי, ולכן הוא לא נקרא מוקצה בשבת, אלא שהפוסקים נחלקו האם מותר לטלטל אותו כמו כלי שמלאכתו להיתר או כמו כלי שמלאכתו לאיסור רק לצורך גופו ומקומו. לדעת רבי יהודה וככה בני ספרד פוסקים ביום טוב זה מוקצה מחמת גופו, אבל בשבת נחלקו בזה הפוסקים. הפרי מגדים אומר שזה תלוי במחלוקת של בעל המור והרמב״ם. למעשה הכרעת ההלכה שלכתחילה נכון להקפיד לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו, ובשעת הצורך אפשר לטלטל אותו גם לא לצורך גופו ומקומו, כמו כלי שפחתו להיתר. בואו ניתן שתי דוגמאות. מברשת שמיועדת לניקוי האסלה היא נקראת מוקצה מחמת מיאוס, ולכן ביום טוב אסור לטלטל אותה, אלא אם כן אתה מטלטל אותה לצורך הניקוי, זה מותר. לבני ספרד, לבני אשכנז זה כמו בשבת שמותר לטלטל את המברשת הזאת, נתחיל לטלטל אותה רק לצורך גופו המקומו ולא סתם. כמובן היא נמצאת באיזה מקום שיושבים שם, זה מאוס, ודאי שמותר להוציא אותה, אבל אם נמצאת לא בכזה מצב של מייסות, לתחיל לטלטל אותה רק לצורך גופו המקומו, להשתמש בה וכדומה, ובשעת הצורך גם לא לצורך גופו המקומו בשבת. וביום טוב לבני ספרד, כמו שאמרתי, זה כמו מוקצה מחמת גופו, אבל לצורך ניקוי אפשר להקל. או פח אשפה ריק, שגם בין השמשות הוא היה ריק, ולא ניתן לנקות אותו לחלוטין. מדוע? כי הצטברו כל מיני נחלוכים ברבות הזמן, וזה בלה וכולי, כמה שמנקים הוא עדיין מאוס. זה נקרא מוקצה מחמת מיאוס. בשבת מותר לטלטל אותו לצורך גופו המקומו כדי להשתמש בו, ואם משחרח אז אפילו לא לצורך גופו המקומו. וביום טוב לבני ספרד, כמו שאמרנו, יש לו דין של מוקצה מחמת גופו, ומותר לטלטל אותו רק לצורך נתינת ההשפעה לתוכו. אבל בשבת זה לא מוקצה מחמת גופו, אלא כמו שאמרנו כלי שמחתו לאיסור, ופה יש יותר סיבה להחמיר אותו ככל שמחתו לאיסור, כי הוא נועד לשמש את האיסור, כמו פמות שלא הדליקו אותו באותה שבת. אז לכן יותר סיבה להחמיר ולנקות אותו כלי שמחתו לאיסור. זה מה שמבואר בשולחן ערוך בסימן שיניו סעיף א'. סעיף ב', מבואר בשולחן ערוך, כל פירות וירקות שהם תלושים הם לא נקראים מוקצה בשבת, בלבד שנתלשו מבעוד יום. ואפילו שהפירות הללו הוא דחה אותם מלהשתמש בהם, כמו למשל מלפפונים או שאר ירקות כבושים בתוך הצנצנת של הכבישה, והוא עכשיו בשבת רוצה לקחת מהם. בעצם הוא השיח דעתו מהם. יש פה איזה מין דחייה בידיים שהוא לא רוצה להשתמש בהם. אף על פי כן, כיוון שהם עדיין הורים לאכילה, הם לא מוקצה, כי פירות, ירקות כבושים כידוע, בכל שלב משלבי הכבישה זה ראוי לאכילה. אז לכן מותר לאדם בשבת לטלטל את הצנצנת של הכבושים, לפתוח ולקחת, אפילו שזה עדיין לא נגמר ולא ראוי, כי סוף סוף זה ראוי לאכילה, לפחות בשעת הדחק, אז הדחייה לא פוסלת את זה ולא נותנת לזה שם של מוקצה. להחזיר את זה לכבישה זה אסור, או לא לסגור את הצנצנת זה אסור, כי אתה מזרז את הכבישה. אותו דבר, מזון מבושל כפור הוא לא מוקצה. בשר כפור, דגים כפויים, מבושנים. למה? אי אפשר לאכול אותם. ולכאורה יש פה איזה מין תחייה כזאת ששמתי אותם במקפיא ואני לא רוצה להשתמש בהם בשבת הקרובה. אבל כמה שאפשר להפשיר אותם בשבת ולאכול אותם, אז לכן זה לא מוקצה. אבל אם זה נמצא, הוא סמוך לצאת השבת, כמה דקות לפני צאת השבת, הוא רוצה כעת לקחת גלידה מהמקפיא, ולצורך הגלידה הוא צריך להזיר שם איזה בשר כפור, והוא יודע שבדקות הקרובות הוא לא יכול עד צאת השבת להפשיר את אותו בשר כפור ולאכול אותו מבושל כפור. באופן כזה זה נקרא מוקצה. בשר מבושל כפור זה לא גזירת הכתוב שהוא לא נחשב מוקצה. הוא לא מוקצה כי אפשר להפשיר אותו, אבל אי אפשר להפשיר אותו כי הזמן מאוד צפוף עד צאת השבת, אז בכזה מצב הוא נחשב מוקצה. פירות שלא רואים לאכילה יש להם דין של מוקצה ברמת גופו, כמו שהגמרא מביאה דוגמה של גרוגות וצימוקים שהעלם לראש גגול יפשם, כיוון שהם עוברים תהליך הסרחה והם לא רואים, לכן זה מוקצה. ומזה גם נלמד שהאבוקדו קשה כמו אבן, הוא מוקצה בחמת גופו, אפילו שהוא לא דחה אותו בידיים. הדחייה בידיים זה לא עיקר הסיבה של המוקצה. עיקר הסיבה של המוקצה, כפי שהחזון איש כותב בסימן ממדה לציף קטן וב, זה שהמאכל אינו ראוי לאכילה כלל. וכיוון שאבוקדו קשה כמו אבן, לא ראוי לאכילה כלל, יש לו דין של מוקצה בחמת גופו. אבל אם הוא נאכל, ואסור לטלטל אותו, ואם הוא נאכל על ידי הדחק, הוא לא עכשיו מוקצה. אותו דבר בננה ומנגו, אם הם מאוד מאוד קשים ואי אפשר אפילו על ידי הדחק לאכול, זה מוקצה. אבל אם קצת רכים שנאכל על ידי הדחק, זה לא מוקצה. בהמשך נדבר בעזרת השם על אבוקדו שהיה קשה כאבן בכניסת השבת והתרכך מעט במהלך השבת, האם הוא פוקע ממנו שם של מוקצה, ולהלכה לא פוקע ממנו שם של מוקצה אפילו בשבת. חפצים של גוי, האם הם נחשבים מוקצה כלפי יהודי? גוי שימצא בבית יהודי או יהודי שימצא בבית הגוי ויש לו חפצים של מוקצה, האם הם נחשבים מוקצה ואסור ליהודי לטלטל אותם? יש בזה עריכות דברים בבית יוסף ובהרמה בסימן שני וציף ב' ובהמון מהנושאי קידים. מסקנת ההלכה היא כך, דברים שמצד עצמם הם לא רואים, אבנים של גוי, קרשים של גוי, כסף של גוי, אין עליהם תורת כלי זה מוקצה, אסור ליהודי לטלטל את זה. אבל דברים שתלויים בהסך דעת של הגוי, זה לא מוקצה. גוי ששם כסף או מצלמה על שולחן שלו בשבת, לפני שבת, השולחן לא נעשה בסיס. מותר ליהודי לטלטל את השולחן ממקום למקום. תחילה אם הוא יכול לנער שינער, אבל אם הוא לא יכול מותר לטלטל, כי זה לא נעשה בסיס, כי בסיס זה עניין של הסך הדעת, ואצל גוי לא שייך את הנושא הזה של הסך הדעת, ולכן השולחן שלו לא הופך להיות מוקצה אצל היהודי. אבל אם אותו דבר, אם למשל אדם מתארח אצל גוי, נמצא אצלו בבית בשבת, או גוי נמצא אצל יהודי, והוא שם את הפלאפון שלו, את המצלמה שלו על הספה או על המיטה, והיהודי רוצה לשבת, מותר להזיז את זה ביד ולשבת, אף על פי שמצלמה יהודי של מצלמה או פלאפון של יהודי, אפילו מחלל שבת, זה מוקצה בחמת חסון כיס, אבל אצל גוי לא ישייך מוקצה בחמת חסון כיס, כי הוא לא מסיח דעתו, הוא משתמש בזה כרגילותו, אז זה נחשב כמו כלי שמחתו לאיסור, וכך מובר בפרי מגדים, הלכות יום טוב, בחזון איש, שלום הזמן הרבה ועוד, ולכן מותר לקחת את זה מהספה, או מהמיטה, או מהכיסא, כדי לשבת שמה. מאכלים של גוי שהם לא רואים לאכילה כמות שהם, כמו בשרים ודגים חיים, קמח וחצילים וכדומה, זה מוקצה. אם הגוי בישל או אפה את זה בשבת, זה לא מוקצה. אני לא אומר מיגוד יתקצה בין השבשות, יתקצה לכל יומה, כי הגוי לא מסיח דעתו. ביהודי, דבר שלא הראוי בבין השבשות ונהיה ראוי בשבת, אנחנו אומרים מיגוד יתקצה בין השבשות, יתקצה לכל יומה. דבר שהיה מוקצה בבין השבשות נהיה מוקצה לכל השבת, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. אדם צריך להכין את חפציו, מאכליו וענייניו קודם השבת. אבל בשל גוי לא שייך הכנה בשל גוי, לא שייך הסך דעת בשל גוי. אז לכן אם גוי בישל בשבת את הבשרים שלו ואת הדגים שלו ואת הקמח שלו עפה וכדומה, זה לא מוקצה. לפני שהוא בישל זה מוקצה, אחרי שהוא בישל זה לא מוקצה. יש באמת גרז בסימן של חפי סיבב שאומר שגם לפני שהוא בישל זה לא מוקצה, שמותר לך לטלטל את הקמח ואת הבשרים והדגים של הגוי. של הגוי בתילה לדוד מבואר לא ככה בסימן של חפי אות יוד, וגם בשער הציון כאן באות יוד משמע לא ככה. אבל אם גוי תלש פירות בשבת, עלה על העץ, תלש פירות בשבת, זה מוקצה. אף על פי שלא שייך להגיד אצל גוי, מזה שהוא לא תלש מבעוד יום הוא מסיח דעתו, לא שייך להגיד כזה דבר, לא פלוג רבנן. כך מבואר כאן בבית יוסף, ולכן גוי שתלש פירות בשבת, זה מוקצה. או חלב שגוי חלב בשבת, יהודי שיש לו חלב שנחלב בשבת, זה מוקצה. גוי שחלב בשבת, זה מוקצה ליהודי. למה? כי פה זה לא שייך לסך הדעת, זה איסור נולד. או מים של מזגן של גוי, מוקצה גם אצל היהודי, כי זה עניין של סך הדעת. אבל דברי מאכל שמסורים באכילה והם שייכים לגוי, כמו למשל בשר טרף מבושל של גוי או פירות טבל, זה לא מוקצה אצל היהודי. למה? כיוון שזה מותר בהנאה וזה שייך לגוי והגוי יכול לאכול את זה, אז זה לא מוקצה. כך כתוב הקיצור שולחן אור בסימן פי ח' סעיף ג'. אבל אם זה דברי מאכל שאסורים באכילה ובהנאה, כמו חמץ בפסח, כמו פירות אורלה, והם שייכים לגוי, זה נחשב מוקצה. למה? כי הם לא רואים מצד עצמם ליהודי, אפילו לא בענה. כך מבואר ברמה בסימן תף מבב סעיף ג' והוא הדין כלי שמלאכתו של איסור של גוי, כמו פטיש, כמו מברג, זה גם כלפי היהודי כשמחתו לאיסור, כי זה מהות, מהות שכשמחתו לאיסור, כמו שהפר בגדים כותב בפתיחה הלכות יום טוב בחלק ב' ארוך השולחן פה, או נר דולק של גוי, זה גם מוקצה בגדרתו וכדומה, כי זה מציאות, זה לא עניין של הסך הדת. זה הכלל, כל דבר ששייך לגוי, בין אם זה מאכלים, בין אם זה חפצים, בין אם זה דברים שהם לא רואים, אם זה מצד עצמו לא ראוי, זה מוקצה גם אצל היהודי. אבל אם מצד עצמו זה ראוי וכל העניין זה הסך הדת, בכזה מצב, מכיוון שהגוי לא מסיח דעתו והוא בא לבית של החפץ, גם כלפי היהודי זה לא מוקצה. והוא הדין בבין חוץ לארץ ביום טוב שני של גלויות, בחפצים של בן ארץ ישראל. בארץ ישראל נוהגים רק יום טוב אחד, בני חוץ לארץ שנמצאים פה נוהגים יומיים. אותו בן חוץ לארץ נמצא ביום טוב שני של גלויות אצל בן ארץ ישראל, והוא רואה פלאפון או מצלמה על הכיסא או על המיטה, והוא רוצה לשבת שם. אז אם זה שבת רגילה, יום טוב רגיל, אסור להרים את זה, רק בשינוי, זה מוקצה. אבל פה, למי החפץ הזה שייך? לבן ארץ ישראל. לבן ארץ ישראל, עכשיו זה יום חול רגיל, זה לא מוקצה, אין פה שום מסך הדת. אז גם כלפי הבן יום טוב שני של גלויות, זה לא מוקצה. זה יחשב, כלי שמלאכתו לאיסור, אבל מותר לטלטל את זה לצורך גופו ומקומו. זה דבר שאפשר ללמוד מהדין הזה שחפצים של גוי הם לא מוקצה אצל היהודי באופנים שהזכרנו. עד כאן הקדמתנו להיום, ובזה סיימנו בסייעתא דשמיא שתי סעיפים בסימן שני, סעיפים א' ב'. שבוע הבא בעזרת השם נמשיך כסדר, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כל יום חמישי עוד בהקדמה מדברים על כמה נקודות, וככה מתקדמים לאט לאט בסייעתא דשמיא. ומי שרוצה יכול לעקוב אחרינו עם הספר החדש שאנחנו הולכים לפי הסדר שלו. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיך המאזינים 03-593-93. להזכירכם, שנמצאים כעת בשלושה ימים האחרונים לרישום לחידון. מי שרוצה עדיין להיכנס לחידון, למד ללכות ברכות בצורה טובה, מי סימן קופנון ח' עד רש למתת, יכול להתקשר לטלפון של הרדיו, לענות על מספר שאלות, ולראות אם הוא, יבדקו אותו לפי התשובות, בודקים אם הוא מתאים להתקדם איתנו הלאה או לא, כי אנחנו עוד שלושה ימים סוגרים את ההרשמה, ואנחנו חייבים להגיד את זה לפני כן. אז ידעו הציבור, ומי שרוצה, ברוכים הבאים, ומי שמתאים, אז גם בעזרת השם יתקדם איתנו הלאה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשידור, לשאלותיכם המאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שמענו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב.
שלום וברכה.
בבקשה, מה עדיף לקנות במה שנקרא מגילה עכשיו מעודרת? כמה שורות צריך ועם איזה כללים?
הכללים שצריכים להיות במגילה זה להקפיד שהסופר יהיה ירא שמיים, שהכתב שלו יהיה כתב יפה. יתר הדברים זה כל מיני, לא הייתי אומר המצאות, אבל כל מיני דברים מעניינים שהסופרים אומרים, מגילת המלך ו-11 שורות ו-21 שורות. בסדר, זה דברים יפים, דברים נחמדים, אבל זה לא... זה לא מגוף העניין. יש את החידוש של מרן הרב עובדיה שצריך שיהיה כמו בספר תורה, חלק מלמעלה ומלמטה ומהצד. וכמובן שצריך להקפיד על העמוד, לבני ספרד ודאי, צריך להקפיד על העמוד, כן?
על עמוד,
דיינו, עשרת
בן עמוד על אותו עמוד.
לא, לא. עמוד הכוונה מקל, מקל, שיהיה למגילה מקל, עמוד.
כן,
זה חובה להקפיד לבני ספרד. גם לאשכנז לכתחיל להשכנז שמקפידים בזה. אבל העיקר זה כמו שאמרתי, סופר שמיים וכתב יפה.
כן,
אבל אתה רואה שאף אחד לא מקפיד בזה.
כן, אבל
המגילה של 42 שורות כיוונתי לא מצויה.
כן, זהו. לכן אני כאילו ראיתי את זה, ואמרתי למה...
אז כאילו... לכן, תעשה כמו כולה, ותקנה את ה-11 שורות, או את ה-22 שורות, המגילת המלך. ואם אתה רוצה להחמיר את רבנותם, למה לא? מצוין, כן, אבל לא נוהגים ככה. מה שאמרתי לך להקפיד, את זה תקפיד. הכתב יפה ועמוד, ואם אתה רוצה גם את הנושא של ה... שיהיה חלק ב... בגיליון חלק, בצדדי ובלמטה.
זה עולה פי שלוש, כאילו צריך
להכניס
את זה לחשבון, יש עניין להקפיד בזה, כאילו.
מה עולה פי שלוש?
לא, כאילו מתי ששמים, כותבים מגילה עם החלק, עם הגיליונות כמו שצריך, כמו רב עובדיה יוסף, מה שנקרא רב עובדיה יוסף, אז זה ממש כאילו זה פי שלוש.
טוב. אז תסתפק במגילות האחרות, וזה מצוין, וזה לכתחילה, זה בסדר גמור.
תודה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
תודה רבה לספר חדש, אנחנו מאוד נהנים, מאוד מאוד נהנים, אפילו מהקדשה שהרב כתב, אנחנו מאוד נהנים, יש הרכוח גדול.
תודה.
רציתי לשאול שאלה קטנה, הרב כתב בספר לגבי כלי שמחתו איסור שאין לו שום שימושי היתר, אבי בשם תוספות בדף למדבר בשבת, שזה אסור. שער בחצוצרות תוספות כותב שיש להם מעט שימושים. וגם השער מביא מהמשנה ברורה בשופר, שזה כלי שרואים לשאוב בו מים, יכולה המשנה ברורה מתכוון להגיד שלכן זה כלי, וזה לא מוקצה מחמת גופה, והוא לא התכוון להגיד שזה שימושי היתר.
לא, הוא אומר, לכן זה יקרה כשברתו לאיסור, בגלל שרואה לשאוב בו מים. הוא מדגיש את זה.
השעון שלו זה, דשני שופר, מה שער הרב הביא, דשני שופר, דעת כלי, וראו לשאוב בו מים.
דרוי לשאוב בו מים, כן, אז רואים שהוא תלה את זה בזה, נו.
הוא תכוון להגיד שזה לא מוקצה מחמת גופו, כי הרב...
לא, 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 הוא תכוון להגיד שזה כביש מחמת איסור בגלל שראוי לשאוב במים.
אז זה ודאי שימוש חריג לעשות כזה דבר.
בזמנם זה לא היה שימוש חריג. בזמנם זה חריג, בזמנם זה לא חריג.
זה על המשנה ברורה.
וגם בתוספות, תעיין טוב, תראה שיש שם שתי מהלכים בתוספות, זה לא מקום להתפלפל אתכם בשידור על התוספות, כן, אבל... תראה שיש בתוספות שתי חצוצרות, ישרות ולא ישרות, זה תלוי בזה.
וגם ראיתי שהרב כתב לגבי סקוטש ברייט, של לנקות כלים, שזה נקרא כלי שאין לו שימוש היתר. אם אני בבית יש לי שימוש היתר, כי אני רוצה להגיד לשים את זה על החלונות, שייכנס קצת אוויר לשירותים, ולא לא, לא יסגר לגמרי, כי אני רוצה שייכנס גשם, אבל אני רוצה שישאר פתוח קצת. ואני שם את זה בין השלבים של החלונות. זה נקרא שימוש חריג או זה נקרא שימוש ריאלי?
אתה רוצה לקחת את הסקוטש פרייט ולהשתמש איתו בתור סגירת חלון לא עד הסוף, שלא החלון יסגר עד הסוף?
שהוא לא יסגר עד הסוף כדי שייכנס קצת אוויר, אבל שאני לא רוצה שהוא יהיה פתוח לגמרי כדי שלא ייכנס גשם.
כן. אז מה אתה שואל? האם זה נקרא צורך גופו, האם זה נקרא שימוש של היתר? מה השאלה?
האם אני יכול להחליט מה נקרא שימוש של היתר? בכל כלי וכלי אם אני מוצא שימוש של היתר או שצריך שימוש...
לא, אז זה מה שהדגשתי בספר. ששימוש של היתר זה יכול להיות ששימוש לא מצוי, אבל שימוש לא חריג. אם זה שימוש חריג, אז זה לא עושה את זה שימוש של היתר. אם אתה החלטת וככה אתה משתמש בציור שלך, זה לא נקרא שימוש חריג, אז זה יחשב כי יש מלאכתו לאיסור, ולצור גופו אם אתה להשתמש בזה, כן.
אם לקחת כל כלי שמלאכתו לאיסור, נגיד ניקח מברגה ונשים אותה, להניח אותה על גבי דפים, זה נקרא שימוש חריג?
כל דבר שמסתכלים עליו בעולם בצורה משונה זה נקרא שימוש חריג. כמו למשל, לתפוס עם מסור את הדלת. כן? זה נקרא שימוש חריג. מברגה, לקחת מברגה ולשים על דפים, זה שימוש חריג. למה? כי מברגה זה לא משהו שמסתובב בבית. אבל אם אני אקח למשל שקע מעביר וישים אותו על דפים, זה לא שימוש חריג, כי זה מסתובב בבית.
לא, כי היה אפשר להבין שרק קרנה דאום לשאין לו שום שימושי יתר כי הוא מאוס, רק הוא אין לו שימושי יתר.
לא, אז כל דבר נמצא לו. כל דבר נמצא שימושי יתר, מה אתה מדבר? כל דבר נמצא שימושי יתר, לעולם נמצא שימושי יתר.
גם קרנה דאום נה? זה דבר
מאוס? כמובן, שצריך להיות שימוש לא חריג, נו. טוב.
תודה רבה, יש הרכוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב, טוב.
שלום וברכה.
הרב קודם כל חזק וברוך וישן כוח, עצינו להגיד לרב, לא רק שהרב מחכים אותנו מאוד מאוד, אלא הרב מחזק אותנו ביראת שמיים ובמידות טובות. אז ישן כוח גדול לרב.
ובא שנזכה שיהיה בנו קודם כל מיראת שמיים ובמידות טובות, ואחר כך שנציל לחזק את האחרים. טוב.
אם אנחנו מתחזקים מהרב, אז זה אומר שברוך השם כבר נשפח מהרב.
ובא שנזכה, כן.
הרב, עצינו לשאול את הרב, הרב אנחנו גרים בעיר חרדית, יש בכנסת גדול שיש שם שטיבלך, אז עכשיו כתוב שם תקנון לחזנים, כל מי שרוצה יכול לעלות חזן, אחד מהתקנון שנתפלל רק נוסח אשכנז. אז בסדר, אנחנו, אני ספרדי, אני לא עולה שם, וגם בדרך כלל אנשים אשכנזים עולים, אבל קורה מקרים לפעמים שכל המניין, ואפילו שתיים ושלוש מניינים, פתאום באנו, כולם ספרדים, אין שם אחד אשכנזי. עכשיו, אומרים אחד לשנינו, בכבוד הגיע הזמן, וזה זמן של לחץ, זמן מנחה וממהרים, ואף אחד לא יכול להתפלל בנוסח אשכנז, לא רגילים, ושנות, לא יכול. מה עושים? האם יש לי בעיה, כאילו אני עובר על המנהג של המקום, הם אומרים, זה התקנון פה להתפלל נוסח אשכנז, אבל
כן, אין כרגע מי תתפלל. התקנון הוא נכון, כי כל בית הכנסת הושתת על דבר מסוים, וזה נכון, אבל אם כל המניין, אני מדגיש, כל המניין, אפילו לא אחד, כולם ספרדים, אז אין שום בעיה שחזן ניגש בעברה ספרדית ובנוסח ספרדי.
ואם נגיד יש אחד אשכנזי והוא לא רוצה לעלות?
אותו דבר.
אותו דבר.
ושתודה
רבה,
רב.
תודה רבה,
ישן כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
הלו.
כן, שלום וברכה. לצערי הרב, כל המאזין שואל שאלה אחת, כי כדי שנקיים ואהבת לערך כמוך, שכולם יוכלו לשאול.
בסדר גמור. יש לי אורח באיש מוחק, ביום טוב שני, אורח מחוץ לארץ. האם הוא יכול לנסוע איתי באוטובוס כשאין שום מחזה ואין שום דבר? הוא נראה כמו, כמוני וכמוך. הולך עם עניבה והולך עם אח שלי עם עניבות. הוא רוצה לנסוע איתי באוטובוס לכותל. יש עניין של מחזה בזה? אין שם היה הרבה גם כן. באוטובוס לא שייך להרבה אותי ויש עוד נוסע.
כן. יפה שהדגשת האוטובוס, כי אם זה היה רכב, אז פשוט שאסור, כי תוספת משקל צורכת יותר דלק.
אני הדגשתי אוטובוס, לא
רכב. כן, אני אומר, יפה שהדגשת האוטובוס, אבל אותה שאלה נשאל, האם יהודי שנמצא בחוץ לארץ, והוא רוצה בשבת, או ביום טוב, לנסוע ברכבת או באוטובוס של גויים, ולא מזהים שהוא יהודי, הוא הולך עם קסקט כזה, ולא מזהים שהוא יהודי. האם זה מותר או אסור?
אתה בתחומים. הוא לא בתחומים?
בתוך העיר, בתוך העיר.
בתוך העיר.
רוצה לנסוע ברכבת או באוטובוס בתוך העיר, באופן שלא רואים שהוא יהודי, ובאופן שהוא לא צריך לשלם או משהו, משלמים עליו, או כל מיני...
לא, בטח, אני משלם עליו.
כן, כל מיני אפשרויות כאלה. יש גוי לידו שמשלם עליו. הפוסקים דיברו בזה בערכות, ואמרו שאף על פי שמצד ההלכה יבשה, אין בזה איסור, כי לשלם הוא לא משלם, משלמים עליו. הגויים לא עושים עבודה עבורו, עושים עבודה עבור הגויים האחרים. מדבר על חוץ לארץ, ומנה נעתיק את זה גם לפה. לא רואים שהוא יהודי, אבל יש בזה עניין של זילותה. הזילותה דשפטה זה לא רק זילותה כלפי אנשים אחרים. זה זילותה גם כלפי הבן אדם. בן אדם שבשבת או ביום טוב, או לחילופין ביום טוב שני של גלויות, שאצלו זה יום טוב לו כל דבר, הוא אומר מקדש ישראל והזמנים, הוא לא עושה שום מלאכות, ופתאום הוא נוסע באוטובוס או ברכבת, יש פה זלזול עצום כלפי הבן אדם, לא רק כלפי העולם, כלפי הבן אדם. ולכן נאמץ את דברי החזון איש בסימן נ"ב צ"ף קטן ו', שהנושא של זילותא דשבתא הוא איסור שהוא יותר חמור מאיסור של עיקר הדין, כי זה פרצה בחומות השבת ובחומות היום טוב, ולכן לא להקל בדבר הזה.
אבל רואים בכל מקום שנושאים אחיות, רופאים,
זה משהו אחר.
לא באמבולנס.
כן,
חיות. לא, לא רואים לך, לא יודעים שזה אחיות.
זה לא משנה, אנחנו לא... כן, אנחנו עכשיו לא מסתכלים על מה רואים ומה יודעים. כי למעשה, הם נושאים בשביל פיקוח נפש. נוסעים בשביל כוח נפש מותר. אדם שלוקח את השכן שלו לבית חולים בשבת ורואים אותו נוסע ברכב, אז מה נגיד, יש פה מראית עין, יש פה... ודאי שלא, עד כמה שזה באמת פעולה של פיקוח נפש, אין שום שאלה. אבל אתה מדבר איתי שביום טוב שני של גלויות ניסע באוטובוס לכותל ביום טוב שני של גלויות, או בין אדם שגר בחוץ לארץ וביום טוב או בשבת רוצה לנסוע ברכבת או באוטובוס של גויים, זה זילות כלפי הבן אדם. הוא מרגיש שהוא רומס ומחלל את היום טוב, אפילו שאין פה איזה משהו בשרני. אז לכן אמרתי שהנושא הזה של זילותה זה נושא שהוא מאוד חמור וצריך להקפיד בו מאוד מאוד, כי זה מה ששומר לנו את השבת. כי אם אנחנו נשתמש בכל מה שמותר, כן, אז אתה יכול להיכנס לבית של יהודי בשבת ולראות שם את המדיח כלים עובד, ואת המייבש כביסה, ואת האופה לחם, ואת הרובוט החשמלי, והטריסים עולים ויורדים, והכל שעון שבת, והכל מסודר לפני שבת, ואתה אומר, מה זה? זה שבת או זה יום חול? אתה יכול גם לראות אותו על קלנועית נוסע, כי גם על הקלנועית אפשר לחבר שעון שבת. הכל אפשר לחבר שעון שבת, והכל אפשר לעשות בגרמה. זה זילותה, זה פרצה בחומות השבת, ולכן לא עושים את זה.
רגע, הדבר השני, זה לא הייתה שאלה. אלא רק רציתי, אני בתור הרב דינר באנגליה, היה אומר תמיד שמגיע צור בשבת. ואנשים מתקשים, לא יודעים מה קודם לארץ, מה לא קודם לארץ. אז היה אומר סימן מאוד 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 יפה ומאוד פרקטי. אומר, תמר, סליחה, זית, יש לו רק גרעין אחד. התמר, יש לו גרעין חצוי לשניים, הוא השני. הענב, יש לו שלושה גרעינים בתוך הזה, הוא השלישי. התאנה, יש לה הרבה גרעינים, הוא הרביעי, והרימון הוא כולו גרעינים.
כך
הוא היה אומר.
יפה. יפה. יישר כוח.
זה סימן, זה... בבקשה.
יישר כוח גדול מאוד. יישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, הרם.
ערב מצוין.
הסתפקנו לגבי מצב שבשבת יש...
אם אפשר להגביע טיפה את הכל, בבקשה.
כן, בבקשה. הסתפקנו לגבי מצב שיש בשבת בתוך הכיור סמרטוט או סקוטש, ובן אדם בעצם שכח את זה, לא הוציא את זה מהכיור, האם מותר ליטול ידיים או לא, אז אחד אמר שזה דרך לכלוך ואין בעיה, ואני טענתי שלפחות בסמרטוט, שהדרך להקפיד על, על ממה...
בוודאי, עזוב את השריטות של כיבוסו, יש פה שם היסחות. יש פה שם היסחות.
גם בסקוטש וגם בסמרטוט?
בסמרטוט יש שם היסחות, כי הסמרטוט מקפידים לסחוט אותו בגמר השימוש. בסקוטש אין שם היסחות, אבל יש בעיה של שריטות של כיבוסו, כי הוא לוכלך.
אז זהו, הוא טוען לי שזה דרך לכלוך, כי הוא נוטל ידיים, הוא לא מעוניין...
לא, זה לא נקרא דרך לכלוך. לא, זה לא נקרא דרך לכלוך, זה לנקות משהו, אם נקות משהו עם משהו. זה לא נקרא דרך לכלוך לשפוך מים.
אני אמרתי לו שלפי דעתי זה כמו לטול ידיים על דשא, שברור שזה אסור, כי סוף סוף הוא משקה את הדשא, מה ההבדל?
אז לכן, כפי שאמרתי, אסור לטול ידיים גם על סקוטש וגם על... גם על... המתלית שבקיור, גם מצד שריטו זו כיבוסו, כי בדרך כלל זה מלוכלך, וגם אם זה נקי ואין שריטו זו כיבוסו, יש בזה שם היסחות, והתייחסנו לזה דרך אגב בספר החדש, בספרנו הליכות שבת החדש בסימן שין ב', כתבנו על זה, ולכן מה שצריך לעשות, לפני ששוטפים ידיים בקיור, פשוט להוציא את זה מהקיור, זה נקרא כלי שבחתו לאיסור, לצורך גופו או מקומו, זה נקרא צורך מקומו, צריך להוציא את זה מהכיור. צריך להוציא, אם זה רטוב, ואי אפשר הרי לטלטל רטוב, כי יש שם היסחות, לפחות בסמרטוט, אז צריך להרים את זה שני בני אדם ביחד בעדינות, כדי להרים את זה מלמטה, שני בני אדם ביחד, כדי שלא יסחטו בזמן ההרמה, וככה אפשר לטול ידיים בכיור.
אפשר
יהיה
להרים את זה עם הזלג הרב? בעדינות?
הסתפקתי בזה, כיוון שמצד אחד אתה לא מטלטל את זה על דשת בני אדם, מצד שני אתה מטלטל את זה בשינוי, כי הרי ההלכה אומרת שבגד רטוב אסור על ידי בן אדם אחד, רק שתי בני אדם. הסתפקתי בדבר הזה, לכן אמרנו לשים את זה על דשת בני אדם ומלמטה, לא לתפוס את זה כדי שזה לא ייווצר מצב שאתה סוחט אותו תוך כדי הרמה.
כן, ובאותו נושא הרב, אם בן אדם נוטל ידיים בלי קשר ויש מגבת שעליה מתגבשים כלים ולא בכוונה חלק מהמים פגעו במגבת, נגיד שאפילו לא נקייה, או... אז יש פה בעיה שנגיד שזה לא פסיק רשע ולא מתכוון.
מה זה לא בכוונה פגעו במגבת?
הוא נטל ידיים לתוך הכיור, ממש בקצה
אינו של השייקרון. לא פסיק... אינו מכוון ולא פסיק רשע מותר.
תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
אני רוצה לשאול, אדם שטובל במקווה בשבת קודש. עכשיו, הוא לא נעים לו שכשהוא יוצא מהמקווה, הפאות שלו הם יוצאים החוצה. אז הוא רוצה שכשהוא בתוך המים...
לא שמעתי, הוא טובל במקווה, מה קורה לו כשהוא טובל במקווה?
אז לא נעים לו שכשהוא יוצא מהמקווה, הפאות שלו בחוץ.
אתה מתכוון שיש לו תמיד פאות מסולסלות? יש לו תמיד פאות מסולסלות?
לא, יש לו פאות מאחרי האזניים.
נו, שעשו אותם אחרי האזניים.
אבל הפעות הטובות. אז אני לא רוצה אחרי התבילה להתעסק איתם.
אין מה להתעסק. אם הוא בעדינות, אם הוא בעדינות לוקח אותם לאחורי האוזן, זה לא נקרא סחיטה. הרי גם כשאדם מתנגב בשבת, אמנם אסור לו לנגב את הראש בצורת ניגוב, אבל מותר לו לשים את המגבת על הראש כדי למים, לתת למים להיספג. אז המים שנספגו גם מהפאות וגם מהראש, עשו את השיער חצי יבש, אפילו הייתי אומר שלושת רבי יבש, ואז בעדינות הוא יכול לקחת את הפאות לאחרי האוזן, מה הבעיה?
לא, זה במקרה שבאמת הוא שם מגבת על הראש, ואם הוא לא שם מגבת על הראש, פאות ממש הטובות, כל התעסקות בשערות, לכאורה זה ודאי ש...
התעסקות בשערות זה רק אם אדם סוחט את השיער, אם הוא לוקח את השיער, מרים אותו בעדינות ושם אותו אחרי האוזן, זה לא פסיק רשע. זה לא ודאי שחר.
אני שומע. השאלה היא בסתם, בסדר. ולא נסכמינה לזה. השאלה, אבל האם אפשר להגיד שכשהוא בתוך המים, אז יכול לקבע בשערות כמה שהוא רוצה. כי סוחט זה רק... כי עכשיו, הרי כל הזמן יש מים בשערות. אז כל הסוחט זה רק אחרי שהוא יוצא מהמים. ועד שסתם פתרון, שכשהוא בתוך המים, יכול... הוא מחליק את השיער שהוא לא יצא. ועד אין בזה בעיה.
אבל אתה רוצה להגיד שבתוך המים ישים... רגע, מה אתה רוצה להגיד? שבתוך המים ישים את הפאות אחרי האוזן?
כן, כן, הוא ככה, כן, למרות שהוא מחזיק את השערות, ואז אולי לפחות, הוא מחזיק חזק אפילו, אבל אין שהוא בתוך המים, כי כל הזמן יש מים בשערות.
מה זה כל הזמן? אבל יש מים שנכנסים ויוצאים, הוא שחט חלק.
כן, השאלה אם זה נקרא שחיטה, שזה כל הזמן המים אמורים לחלוף.
זה כמו שחיטה לאיבוד, זה כמו שחיטה לאיבוד, הוא שחט, הוא שחט, הוא לא צריך את השחיטה ולא כלום, זה שחיטה לאיבוד, מה ההבדל? אני חושב שהפתרון שאמרתי, הפתרון שאמרתי יותר פרקטי, הוא יותר פרקטי ופחות נרבים, וככה צריך לעשות.
לא, אבל נכון, אבל השאלה הזאת היא נוגעת בעצם לעוד מקרים. אם נגיד שכשהוא בתוך המים, אז לא שייך שוחט, אז אני מתכוון לעוד מקרים, לא רק לזה.
אני לא רואה עוד מקרים שיש נפקא מינה, אבל איך שלא יהיה, אני גם לא מוצא שום, אני לא מוצא מקום להקל בזה, כי שחיטה זה שחיטה. שחטת את מה שיש בתוך הזה, ואחר כך נכנס עוד פעם אותו רגע, אז מה?
הבנתי,
אם מותר לאדם לשחות מגבת, אדם יש לו מגבת בתוך מים, בסדר? מותר לאדם לשחות מגבת בתוך מים בלי בעיה של כיבוד, בעיה של מפרק, בגלל שנכנס ויוצא כל הזמן. טוב, זה ככה נראה לי לעניות דעתי, אבל אני חושב שהפתרון שאמרתי הוא מצוין, ומה שאמרת הוא ספק, וזה זה נרבים, זה נרבים מיותרים.
אני שומע, לא, אבל תמיד ידוע שאדם שהולך והגרביים שלו רטובות,
זה משהו אחר, כי זה פסיק רשת דולוי לך בטרד הרבנן, מקום צורך, זה סיבות אחרות לגמרי, לא קשור לי פה. טוב, ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
קרוב, עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב אם מותר לעשות קנקים בשבת בגב.
איך אדם עושה לעצמו, מישהו עושה לו?
מישהו עושה לו, וזה משהו שהוא כביכול מקצועי, לא שמישהו... אני רוצה לשאול גם על משהו שהוא כביכול מישהו תופס אותו, משהו לא מקצועי וגם משהו מקצועי.
בעצם הקנקים האלה זה כמו עשיית משז, סוג של עשיית משז. אתה מתכוון קנקים כמו שעושים באצבעות של הידיים?
לא, לא, לא. קנקים בגב. בעצם בן אדם שוכב על הרצפה, זה משהו רפואי, ומה שעושה בעצם הוא מחזיר לו את החוליות למקום. הקנקים בעצם מחזיר... יש ריפוי בעצם להחזיר עצם למקום, נכון? בשין כף חד.
כן, אבל פה העצם לא יצא מהמקום, זה באמת בעיה של בונה, פה העצם לא יצא מהמקום.
אז לא, שם כאילו שם מדובר שם לא מבחינת בונה, מבחינת רפואה, ובשין למד, אני חושב סעיף ת' או י' סעיף ת' או י' כתוב שם שאסור להחזיר את החוליות לתינוק. למה? כי זה בונה. עכשיו להחזיר את החוליות זה בעצם מיישרים לו את הגב.
מיישרים איברי הוולד שהתפרקו מחמת צער הלידה.
נכון, אז אומרים שם המשנה
ברורה כותב דווקא ביום הלידה ואחר כך אסור, והמשנה ברורה כותב שהרבה פוסקים אומרים שאין הבדל ביניהם. אבל אם נתפרקה חוליה, אם נתפרקה חוליה של שדרה ממקומה, לא סתם ליישר איברים, להתפרקה חוליה של שדרה במקומה, אז הוא אומר לכולם אסור ליישב בידו חוליות של שדרה אחת על חברתה, בגלל שמיר זה כבונה, אבל זה לא הציור שלך.
אבל ברעיון מה שהדבר הזה, מה שעושים זה באמת מיישב את החוליות.
כן, אבל זה לא התפרקה חוליה, בסדר, מיישר את החוליות זה בסדר גמור, אבל זה לא התפרקה חוליה של שדרה, זה לא עצם שיצא ממקומה. פה מדובר שהתפרקה חוליה של שדרה למקומה, ולכן הוא אומר, זה מרזק בונה. מה שאתה מדבר עכשיו, הקנקים בחוליות, זה יותר לסדר אותם, יותר לתת להם...
כן, ליישב אותם למקום, להחזיר אותם למקום.
לא, 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 לא.
זה לא שהם נתפרקו ולהחזיר אותם למקום. זה כאילו...
זה משהו שהוא יותר לתועלת... לסדר ולחזק את התועלת המציאותית של החוליות, זה לא משהו
בן אדם בא אליך, אומר לך, בא לרב, אומר כאילו לרופא, אומר לו הרופא כואב לי נורא אגב, הרופא אומר לו בטח החוליות שלך זזו, והוא עושה לו את אותם קנקים מסוימים, והחוליות חוזרות למקומם, ואז בן אדם מרגיש טוב.
אם זה לא, אם זה רק תזוזה של החוליות ולא פירוק של החוליות ממקומם, זה מותר.
אוקיי, ומצד בונה ומצד רפואה, ראינו שאסור להחזיר עצם שנתפרקה, שמותר להחזיר עצם שנתפרקה למקומה, אבל עצם שהיא רק קצת יצא, אז זה אסור. זה גם מבחינת רפואה מותר?
אתה מתכוון לסימן שכ"ח סעיף ממ"ו, ממ"זיין?
כן, ממ"זיין.
עצם שיצא ממקומו מחזירים אותו, זה אתה מתכוון?
כן, אבל בסעיף למד כתוב שלא מחזירים, ועצם לא, לא, משהו עם מים, משהו מושך אותו במים, כי זה כן רפואה, כן, כן
זה, סימנים, זה, זה לא משהו בטוח... אחר, שנשמטה פרק ידו רגלו ממקומו, כן?
אני לא זוכר כל כך, אני לא חושב שזה נשמט.
סעיף למד. יש סעיף למד, שכ"ח סעיף למד, ויש שכ"ח סעיף ממזיין. סעיף ממזיין כתוב, עצם שיצא ממקומו, מחזירים אותו. וזה המשנה ברורה מביא את המגן אברהם, שאומר שדווקא עצם שנשבע מותר להחזיר, אבל מה שנשמט אסור להחזיר. כן? והמשנה ברורה כותב שעל ידינו יודעים מותר, ויש בסעיף למד. סעיף למד מדובר, שנשמטה פרק ידו, אז כתוב שלא ישפשפה לה הרבה בצונן. אבל מה זה קשור אליך? כל הסיפור הזה, זה לא קשור לחוליות.
זה לא קשור לחוליות. אז אין בזה לא מצד רפואה ולא מצד בונה.
אין בזה מצד רפואה, מצד סיבה אחרת, מה שכתוב בסעיף מ"ב, שדברים שאין רגילות, סעיף מ"ג, שדברים שאין רגילות לעשות אותם על ידי סממנים, אז לא גוזרים משחיקת סימנים כשיש צורך.
זהו, אבל יש רגילות. מושכים, יש משחה ש, יש משחה שמורחים על הגב ולא כואב יותר, אגב.
כן, אבל אתה עכשיו דיברת על כאב, או דיברת על עצם שיצא ממקומה, תחליט.
אם עצם יצא ממקומה, אז כואב,
לא, זה לא, אז המשחה זה רק מרגיע. המשחה לא, לא מחזירה את העצם למקום, לא.
כן, היא לא מחזירה.
לא מחזירה את העצם למקום.
למעשה, אין בעיה לעשות קנקים בשבת, מותר?
למעשה, הקנקים האלה בשבת מותרים, כן.
אוקיי, תודה רבה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול לגבי דין שהייה, האם מותר, במקרה נגיד שיש אורחים והפלטה מלאה, יש לי קיריים עם אינדוקציה, האם מותר לי להשעות על, על הקיריים זה תבשיל או שתיים? וקודם כל איך אפשר לגרוב ולקטום את זה, ואולי בכלל
אתה לא יכול להשתמש, אי אפשר להשתמש בקיריים אינדוקציה בשבת בשום פנים ואופן. מדוע? כי נגיד שתשים לפני שבת על הקיריים אינדוקציה סיר אוכל, ונגיד שאין פה בעיה של שם היחטה, או כי זה גדר החייטה, או כי זה הגיע לבן דרוסאי לדעת הרמה, נגיד כל מיני אופנים, אבל איך תוציא את, איך תוציא את הסיר? ברגע שאתה מוציא את הסיר...
יש טיימר, הרב, יש טיימר שזה מכוון את הזמן מסוים, ואז זה מתחבא.
שמה?
כן.
שמה יש?
מכוון את הטיימר, אני מכוון את הטיימר נניח לעוד שעה, וזה מתחבא לבד, ואז אני מסיר את זה.
אתה מכוון את הטיימר לפני שבת שזה יתחבא את הסיר הזה, זה מה שאני מתכוון לומר, כן?
כן, כן.
אז זה כמו...
עכשיו השאלה, אולי, אולי זה רק דרבונון, אולי זה רק דרבונון, כי אין שם גוף חימום, אני לא יודע, אני שואל את הרב. ואם זה דרבון, יכול להיות שעל זה אין גזירה?
גזירת חיתוי, זה גזירת חיתוי, זה לא רק על ה, לא רק על האש. גזירת חיתוי זה לא משנה. כל דבר שמבשל זה גזירת חיתוי. זה צריך לפי הכללים של רשנו ג' סעיף א', או מסתמק ורב לבדת שכן הרוב, או לבני אשכנז שהגיע לבן דרוסאי.
אבל זה לא מצד בישול הרב, לא? זה לא מצד חיתוי?
כן, אבל גזרה שמה יחטא, זה גזרה כללית, לא מסתכלים על כל דבר ודבר, אם הדבר הזה, החיתוי שלו דאורייתא, החיתוי שלו דרבנן, וגם כן מבואר שמה בסימן הזה ברשנו ג' שגם בדברים של דרבנן גוזרים שמה, כי זה דבר שבקלות אנשים נכשלים בו. לכן ככה מתיוסם מבי שמרו, שגם בדברים של דרבנן גזרו שמה. אז לכן, זה לפי הכללים. או מצטמק ורלו, או לבני אשכנז שהגיע לבן דרוסאי.
נסיים, תודה רב.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
יישר כוח על התוכנית.
תודה.
אני למדתי פעם, אני חושב שמערב או במקום אחר, אני לא זוכר, אבל למדתי שלגבי לשטוף את הרצפה בשבת, כמובן שלא שייך, אבל אם נגיד נשפח יין או איזה ילד שפח איזה משהו זה, אז מותר מקומית, נכון? לשטוף עם מים ולגרוף את זה עם...
לשפוך מים נקודתית ולגרוף לאיפה שצריך לגרוף, כן.
ולגרוף כמובן לא יסמוט אותו, רק עם מקל שלא חשש בו, אין בו חשש סחיטה מבחינת החומר של המקל, נכון?
של המגב, שהוא לא יהיה ספוגי, אלא רק פלסטיק או גומי, כן.
כן, הסיליקון או הגומי הזה. עכשיו, השאלה שלי היא... אני אקדים ואומר, אצלנו בבית, אני לא יודע, בבתים אחרים, אצלנו בבית יש רגילות לפתוח את ה... יש אחרת ברצפה, את כל ה... הפקח של הביוב.
הניקוז, כן.
כן? הניקוז, כן. ושם האישה שהיא עושה ספונג'ה, אז היא גורפת לשם, יש לנו רגילות הזה כמו שפותחים דלת סוגן, זה כמעט אותו דבר. אולי אני קצת מגזים, אבל כמובן יש רגילות גדולה בדבר הזה.
לפחות אתה אומר, פעם בשבוע אתם פותחים וסוגרים את זה.
אני לא עשיתי בדיקה, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אבל יש רגילות, זה לא איזה משהו חריג בכלל. ולכן אני עכשיו, במקרה שלנו, או שאולי לא קשור למקרה שלנו, אבל במקרה שלנו יש רגילות. השאלה היא, אם ילד עכשיו, נגיד, שפר, היה לו פשוט מקרה כזה, שבוע שעבר, ילדה שפרה כוס, בחדר חשוך, שנמצא רחוק מהכניסה לבית, ואני הסתפקתי, אם מותר לי לשפוך שם מים ולגרוף את המים עם השפרים של הכוס, קטנים שנשארו לתוך
ה... לתוך הניקוז.
שלא יהיו כל
זה ילדים. אז השאלה היא כזאת, האם הניקוז הזה יש לו איזה ידית או בית אחיזה או לא? אם יש לו ידית או בית אחיזה מותר, אם לא זה אסור.
אף על פי שיש לנו רגילות בדבר הזה?
כן, רגילות זה פותר את האיסור של בונה וסותר, אבל עדיין זה נחשב מחזה כבונה וסותר, אז לכן צריך שיהיה לזה בית אחיזה או ידית, או אפילו איזה שקע או בליטה כזאת, לא שטוח כנגד פני הקרקע. שפה בולטת, משהו שרואים שהדבר הזה נועד לאחיזה. זה שין חצי פיוד. ברוך תהיה, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ואת חוזרים לשעה שנייה.